שלום, אני ארז רונן.
ואני עידן זרמן.
ואני ניקול ויינשטוק.
ואנחנו הפודקאסט צופים בין אחרונים, בו אנחנו צופים ב-The Last of Us ומדברים על זה. היום אנחנו הולכים לדבר על הפרק הראשון, שקוראים לו When You're Lost in Darkness. וכרגיל, כדי להכניס אתכם לעניינים, עידן יתמצת את כל הדברים הרבים שקראו לו בדקה אחת בלבד. עידן, האם אתה מוכן?
האם מישהו מאיתנו באמת מוכן, ארז?
לא, אבל כמו שאומרים, לפעמים כשיורים לך פצצות זרחן מחוץ לבית, אין לך ברירה ואתה פשוט צריך לצאת לדרך.
נכון, אז נצא לדרך.
נצא לדרך.
בשנת 2003 פטריה כלשהי לומדת להשתלט לבני אדם על המוח ולהפוך אותם לזומבים, ובכך גורמת לא במפתיע לאפוקליפסה. ג'ול חי עם הבת שלו שרה ואחיו טומי בזמן שהאפוקליפסה פורצת, וכשהם מנסים לברוח מהעיר, חייל זהיר מדי הורג את הבת של ג'ול. 20 שנה מאוחר יותר, ג'ול הוא אדם שבור כמו השעון שלו. הוא והשותפה שלו טס חיים ביחד באזור הבידוד הצבאי של בוסטון, ומבריחים פנימה סמים מדי פעם. להפתעתו, מרדף אחרי מצבר מקולקל מפיל לידיו את אלי, נערה חסינה לפטריית הזומבים, שהפיירפלייז, זה ארגון שרוצה להחזיר את החופש והדמוקרטיה לארצות הברית אגב, רוצה להעביר לאנשהו, והם מוכנים לשלם לג'ול בתמורתה עם השכר היקר מכל, רכב עם מצבר מתפקד. ג'ול, טס ואלי עוזבים את בוסטון, לא לפני שג'ול רוצח במכות חיה שאיים להסגיר אותם, כי הוא לגמרי מסוג האנשים שיעשו דברים כאלה. זהו.
איזה כיף, מכות.
וואו.
איזה כיף זה מכות.
וואו, וואו.
ראית איזה קצב? איזה מהיר?
וואו, האמת שהספקת את כל ההקדמה בעשר שניות, אמרתי, אוקיי, הבחור בא לעבוד פה היום.
תראה, כשלא צריך להתמודד עם האפקט האמוציונלי של ההורס לחלוטין של ה-40 דקות הראשון של הפרק הזה, כן, אפשר לתקצר אותו בעשר שניות.
אני לא הצלחתי להימנע, כאילו נגיד, למרות שאמרנו את זה בפרק הקודם, כאילו אנחנו הכרנו וידענו לקראת מה אנחנו באים מהמשחק, אבל עדיין פחדתי מאוד.
זה נקודה שממש חשוב לציין, כי גם אני הייתי מאוד במתח בכל הפתיח, גלית שהייתה לידי שלא שיחקה במשחק, בטח שאתה מתח, כי כולנו מכירים טרופס של זומבים, של סרטי זומבים, ואנחנו יודעים לקראת מה אנחנו הולכים, והם בונים את המתח לקראת הרגע הזה, לקראת מתי שזה יקרה, מאוד מאוד טוב, ובצורה מאוד קריפית.
לחלוטין.
אני חושב שבאופן כללי, הסדרה הזאת עשויה טוב.
כן.
לפחות הפרק הראשון.
כן.
כן.
זה היה כאילו סוחף, מהדקה הראשונה, עד הסוף כמעט כאילו לא היה רגע מת. וכן, נראה לי שנתחיל כאילו, בואו נדבר נראה לי על ההקדמה.
יש הקדמה להקדמה, כאילו מראים צנה משנות ה-60, אני חושבת 68, שזוג מדענים מדבר על וירוסים אפוקליפטיים, משהו כזה, מחלות אפוקליפטית, פנדמיקס, מכינים את הקרקע לפנדמיק של הקורדיספס, שזה הפטריה שגורמת לכולם להפוך לזומבים, basically. ואני חושבת שזה היה פשוט גאוני, הם נורא קישרו אותנו למה שאנחנו עוברים היום תכלס עם כל הגלובל וורמינג והפנדמיק שהיה לנו עכשיו, וכמובן שקורדיספ זה דבר אמיתי, זה קיים, למי שלא יודע, זה פשוט לא עובר לבני אדם, לבינתיים, אבל הסבירות שזה יכול לקרות, אולי, לא יודעת.
רק מעלה או שתיים למעלה ו...
כן, עוד שתי מעלות שאמור לקרות באיזה 20 שנה.
אגב, זה כן... זה כן גרם לי, אני רק אגיד שהקטע הזה כן גרם לי ולגלית מאוד לתהות, כי אנחנו הכרנו את הקודיספס, כל אחד, אני עם דה לאסט אוף אס, עם מדיה אחרת, שאני לא יודע אם להגיד, כי אולי זה ספוילר למדיה הזאת, אני לא יודע, וזה כן גרם, רגע, הכירו אותה ב-1968? וכן, מכירים אותה ממש מלא זמן, מסתבר, כאילו, מאיזה המאה ה-17 או משהו כזה.
אני רק רוצה להוסיף עוד דבר, שפשוט הם, כמובן אנחנו מדברים על הבימוי והכל, אז פשוט יש שם את הרגע שהמדען ההוא מדבר, שחקן מהמומיה, הרגע שהוא מדבר היה כל כך אינטנס, ואז חותכים לקהל בכמה שוטים, ורואים אותם יושבים כמו זומבים, וזה היה פשוט, אוקיי, כאילו, יש פה גם איזושהי אמירה על ה-society באיזושהי צורה, זה היה פשוט עשוי מעולה, וזה לגמרי הכניס אותנו לעניינים, ועכשיו אפשר לדבר על 40 דקות של סרה.
לא רגע, אני רוצה, יש עוד משהו לפני? הכתוביות פתיחה. איזה נפלאות הכתוביות פתיחה.
אוי, נכון, הם הביאו את אותו בן אדם שעשה את משחקי הכס?
זה נראה מאוד דומה, אבל נגיד שכאילו שרואים את הפטריה מתפשטת על משטח כלשהו.
מפת ארצות הברית.
במקרה כן נראה כמו מפת עולם, וכל זה לצילי המוזיקה במשחק שהיא מוזיקה נהדרת, וזה יפהפה.
Yep.
יפה ומדכא נכון. להסתכל על זה. עכשיו אפשר לדבר על 40 דקות של שרה, הבת
כן.
של ג'ול.
בדיוק, עקבנו אחרי שרה, הבת של ג'ול, מנסה לחגוג עם אביה יום הולדת, לא ממש בהצלחה, כי אביה קצת נהדר, ואז בום, אפוקליפסה, בום בום בום, ואז הורגים אותה, בסה.
בום בום בום.
ואני זריז.
לא, זה רק תקצרתי, כי...
לכולנו יש מה להגיד, אבל אני רוצה להתחיל ממשהו, אנחנו דיברנו על כמה טוב הקטע הזה עשוי, וכמה שהוא קריפי וכמה שהוא מותח, משהו שאני מאוד שמתי לב אליו, אין בקטע הזה ג'אמפ סקרז.
לא.
וכאילו, זה מרשים, כי נראה בכמה הזדמנויות, שמכינים את הג'אמפ סקר, ושיש את הקטע, וכאילו שיש קטע ממש מתאים לזה, ושעכשיו זה הולך לקרות, ופשוט אין. זה לא קורה בשום שלב במהלך הקטע הזה, וזה מאוד הרשים אותי.
למרות שזה כאילו גם, כאילו זה הג'אמפ סקר החדש, הוא לא לעשות, הוא פשוט למתוח אותך עד שהעצבים שלך מרוטים.
תספר את זה לסרטי אימה שלא מתאפקים, ועושים ג'אמפ סקר כל 4.5 שניות, כי צריך.
אני מסכימה. זה היה עשוי ממש ממש טוב, כי הם הכניסו מלא דברים ברקע, בלי לעשות את הג'אמפ סקיירס, כמו שזרמן אמר. כמו למשל, כשרואים מישהו שהוא כזה טוויצ'ינג בכיתה, ושומעים מישהו משתעל ברקע, ועכשיו, זה לא רק שזה כאילו, אוקיי, מכין אותך למה שהולך לקרות, בתור עולם שכרגע עבר גלובל פנדמיק, ששיעולים הם אחד מהסימפטומים, זה עושה, אני חושבת שזה עושה לצופים ישר טריגר, שהם ישר נכנסים לסטרס, בלי יותר מדי מאמץ. ויש שם את הקטע שהיא נכנסת לבית של האדלרס, אנשים השכנים, ורואים את הסקנה מתחילה to twitch ולפתוח את הפה, וזה לגמרי היה, הייתי בטוחה שהיא הולכת לקפוץ עליה, אבל ידעתי שזה לא הולך לקרות, כי אני יודעת מה הולך לקרות, וזה היה עדיין כזה, אוקיי, אוקיי, אומי גאד, אומי גאד, אומי גאד, ואז פשוט זהו, כאילו, וזה היה כל כך מצמרר, שהייתי חייבת לראות את זה שוב היום.
זה היה הקטע הכי אימתי בפרק, אני חושב גם, כאילו, הכי... לא, היה גם את ה... בסוף שהיה כבר זומבים שיצאו להם המחושי פטריות מפה, או איך שלא לקרוא לזה.
Tentacles.
זה גם לא היה נעים. לי פשוט יש המון מה להגיד על הקטע הזה, כאילו, אני דיברתי עליו כשלימדתי את הסריטאות בזמנו, על ההקדמה במשחק. אני חושב שקטע הזה למי שלא הגיע מוכן הוא די מפתיע, כמו שהוא הפתיע, אני מניח את רובנו כששיחקנו במשחק בפעם הראשונה וציפינו לשחק בדמות שראינו בכל הטריילרים וכל העטיפה של המשחק, או במקרה הזה לראות את פדרו פסקל, ופתאום אנחנו רואים נערה זרה ולא מבינים בכלל איפה אנחנו, מי אנחנו, ואז השאלה הבאה שלי זה למה הם עשו, כאילו מה הסיבה שהיוצרים בחרו, מה הם ניסו להרוויח כאן, ותמיד חיברתי את זה לאיזשהו עיקרון שכאמור לימדתי תסריטאות תקופה, אז לימדתי על איזשהו עיקרון של איך מציגים דמויות בקולנוע. ואז יש כל מיני עקרונות, הדמות יכולה לספר עליה, על עצמה, אפשר להראות אותה, עושה איזה משהו, בלה 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 בלה, ויש עיקרון שאני אוהב שזה כאילו להראות אחרים מעידים בצורה כזו או אחרת על הדמות. זאת אומרת, להציג את הדמות דרך דמויות אחרות. ואני חושב שכל הקטע הזה, כל ה-40 דקות האלה, לא כולן, יש לי גם על זה מה להגיד, אבל רובן הן באמת מציגות את ג'ול בצורה כל כך מושלמת, שהיא מלווה אותנו הלאה, היא תלווה אותנו הלאה כל המשחק. זאת אומרת, היא אומרת עליו כל כך הרבה.
כן.
גם על מאיפה הוא הגיע ולמה, וזה שהוא באמת אבא נעדר, הוא לא הגיע בזמן הביתה, הוא שכח להביא את ההוגה, הוא לא חגג את היום הולדת של עצמו עם הבת שלו החמודה שקנתה לו מתנה, הוא לא היה שם.
הוא גם לא היה שם כשפורצת האפוקליפסה.
הוא גם לא היה שם שהכל קרה, נכון, הוא לא היה שם. ואנחנו לומדים שהמשפחה זה הדבר שהכי חשוב לו, גם הבת שלו וגם אחיו, טומי, זאת אומרת הוא לא היה שם כי הוא הלך לשחרר את טומי ממעצר, ואנחנו רואים אותו נכשל, אנחנו גם... זה משהו שאני לא זוכר מה במשחק האמת, אבל אנחנו גם מקבלים רמיזה לעבר צבאי שלו ושל טומי, שגם מראה לנו מי זה בצורת איזה סטיקר על המכונית שלהם. ואני אוהב את זה כי זה מכניס, כי כשהקטע נגמר במוות של שרה, ועושים את הקפיצה קדימה, 20 שנה קדימה, ישר מבינים מי זה. אני חושב, זאת אומרת ככה אני הרגשתי. אני גם מכיר את הדמות מהמשחק, אז אולי אני קצת משוחד, אבל... אבל הבנתי מי הוא, וכשהוא אחרי זה באמת פוצץ במכות את החייל הזה, הבנתי למה. ושוב, זה משהו שילך הלאה למשך כל המשחק. הסדרה.
אני רוצה לחזור עוד טיפה אחורה רק, ולהגיד עוד משהו על הקטע הזה. אחד מהקטעים שמראים לנו בפתיחה, שאנחנו עדיין מתמקדים בסרה, זה קטע שהם עוברים על פני מכונית שתקועה בכביש, זוג עם ילד שתקועים בכביש, המכונית שלהם מתקלקלה, רוצים, שרה במיוחד רוצה לעצור להם, וגטומי אומר משהו, יש להם ילד, בניסיון לשכנע את ג'ול לעצור להם, וג'ול אומר, גם לנו יש, ומעיץ ובורח משם.
כן, המשפחה שלו לפני הכל, כאילו, המשפחה או קרוביו, כן, זו גם תהיה טס אחר כך לשם העניין, כן. אבל כן, הקרובים שלו, אהוביו לפני הכל.
זה גם... אני רוצה להגיד שזה אקסטרה מעניין, כי זה כבר כאן מתחיל, שוב, זה כאן קטע שהיה במשחק, עד כמה שאני זוכר, כבר כאן מתחיל הדיון של, אוקיי, בעצם, זה קצת התייחס לבונחים פשטנים, אבל עד כמה ג'ול הוא בן אדם טוב, אוקיי? גם כשאנשים שיחקו במשחק, יש דיון מאוד מאוד רחב מסביב ל... עד כמה הוא בן אדם טוב, הוא מוצג, הרי המשחק, במשחק זה פחות הוגן, כי אתם משחקים אותו, הוא הגיבור, אבל גם בסדרה, הוא הדמות הראשית, והנטייה שלנו היא להיות בעדו, וכשהוא עושה דברים כאלה, מאוד קל למצוא הצדקות ללמה הוא עושה אותם, בסך הכל, זה, אפשר לראות את ההיגיון, למה שהוא יעשה דבר כזה, למה שהוא ינטוש משפחה, פרצה פאקינג אפוקליפסת זומבים עכשיו, אוקיי? כאילו, אני יכול להבין למה שהוא ייכנס ללחץ ולא ירצה לעצור לאיזשהו משפחה שהוא רואה בצד דרך. ומה שיפה בפרק הראשון, ואני מניח שגם שיח בעוד הסדרה, זה ש... ואז הסדרה מותחת את זה יותר. כאילו, אוקיי, אתם כאילו יכולים למצוא תירוץ בשביל עולם הוא עשה את זה, אבל מה לגבי הסיבה שבגללה הוא פוצץ במכות עד מוות כנראה חייל?
כן.
האם גם כאן לא הייתה לו ברירה לעשות את זה? והסדרה נראה לי מאוד מאוד תנסה להמשיך עם השאלות האלה.
כן, העובדה שאנחנו שוב קופצים לאחרי הקטע הזה, אבל כן, גם האתס, הבת זוג הנוכחית של ג'ול, הסתבכה עם איזשהו עבריין, מבריח נוסף, והוא אומר לה שהוא מת מפחד שג'ול יגלה. כאילו, כי הוא יודע שאם ג'ול יגלה, זהו, זה נגמר, שזה גם אני חושב פורשדווינג, שהוא לא נייס גאי, כשהוא יכול להיות, וזה אני כן חושב שדווקא, כאילו, פדרו פסקל תמיד נראה נייס גאי, אבל כן, זה הניגוד של ג'ול, כן, הוא, כן, הוא דמות מעניינת. אני כן רק רוצה לגבי ההתחלה שוב, שאני עדיין אגיד שאני חושב שבילינו קצת יותר מדי זמן שם, בעולם שלפני האפוקליפסה, כי בעוד כהצגת דמות לג'ול, הקטע הזה אני מאוד מבין אותו, אני לא מבין למה היו צריכים להציג לי את העולם שלפני כל כך הרבה, כי אנחנו לא נחזור אליו.
אני חושבת שבגלל שאנחנו לומדים הרבה במשחק על העולם לפני מפתקים שאנחנו קוראים או כל מיני דברים במרחב של המשחק שאנחנו צריכים לעשות לו אקספלוריישן, ואנחנו לא יכולים לעשות את זה כל כך בסדרה, כלומר אפשר, אבל אז יהיה מאוד מעולץ, אז כנראה שרצו קצת להראות לנו. זה גם די מעניין לראות את העולם לפני, או לפחות בשבילי לראות על התפרצות של מגפות זומבים, כאילו על ה-day zero, זה תמיד מאוד מעניין אותי בסרטים וסדרות וכאלה.
וגם זה טרופ שמאוד אוהבים לעשות, כאילו לשחק על מתי בדיוק
כן.
הכל מתפרץ.
בדיוק. עשו את זה דווקא בצורה נורא מעודנת, אם למשל, כמו שאמרתי, שרואים נגיד שהמשטרה עוברת ברחוב, או שהיא נכנסת לשען או לפאנשאפ, אני חושב שזה שען, ואז כזה הבת שלו, או האישה שלו, לא יודעת, לא זוכרת, אומרת, סוגרת את החנות, וכאילו מורים מאוד את הרמזים למה שקורה.
סוגרת את החנות עם הווילון של השעונים, וכן. הם לא היו מאוד עדינים במטאפורות הוויזואליות שלהם, בדימויים הוויזואליים שלהם.
A little bit on the nose, a little bit. זה, אני דווקא, כאילו, אני אהבתי את זה. מה שעוד כן הרגיש לי שהם קצת עושים. היצ'קוק, פסיכו, כי בתור, אני מניחה שלמי שלא ידע למה הוא נכנס, אז כזה היה מאוד או מבולבל, כמו שאמרת, כי היי, זה לא הדמות שמופיעה בעטיפה של הדבר, ומראים אותה כאילו היא הדמות הראשית, וכמובן שגם רצו לגרום לנו להרגיש חיבור אליה. אני לא אהבתי את סרה במשחק, כי לא היה לי זמן להתחבר אליה, והיא גם הייתה, אני חושבת שהייתה יותר צעירה, וקצת בחיינית, כאילו, וברור שתהיה בחיינית, היא ילדה קטנה, היא בת כמה? 10 במשחק?
אין מושג.
משהו כזה, אבל היא ילדה קטנה. והבחורה, הילדה שמשחקת את סרה בסדרה, היא קצת יותר 13-14, אי אפשר לדעת היום, כי הן ילדות מאוד גבוהות, אבל היא הרבה יותר עם אופי, והיא פחות טרופ של אישה במקרר. אז כן, זה גרם לי יותר לאהוב את הדמות שלה, ואז כמו שאמרת, זה יותר מספר לי על ג'ול, וגורם לי גם להרגיש את החיבור ההוא. אז אני חושבת שזה היה דווקא עשוי מאוד יפה, ואני מאוד אהבתי, וזהו. יש לי עוד משהו להגיד לגבי העניין של הנשיכות של הראנרס, אפשר לקרוא להם ראנרס, עם הטנטקלס. זה היה, זה לא היה במשחק, לפחות לא רואים את זה, ומה זה היה מאוד דוחה כמובן, בקטע טוב, כן, זה אמור להיות דוחה, והרבה יותר קריפי, כי יש שם את הקטע שרואים קודם כל זה לא נשיכה של זומבים שמנסים לאכול אותך. הם לא מנסים לאכול את הקורבנות שלהם. זה היה יותר בקטע של הדבקה, ורואים שכאילו הטנטקלס, איך שאנחנו לא קוראים לזה, הזרדים, יוצאים לה מהפה ונדבקים לקורבן, ואז כאילו מדביקה אותו, וזה הרבה יותר שוקינג בעיניי. אז אני אהבתי את זה. היה דבר אחד שאני לא יודעת אם זה הפריע לי, זה פשוט גרם לי להרים גבה יותר מאוחר במשחק, בסדרה, סליחה, כשג'ול וטס נתקלים באחד שהפך להיות וולפלאור, פטריית קיר, אין שם נבגים? לא אמורים להיות נבגים במצב כזה, והם כאילו לא...
אני חושב שבאופן כללי ההתפשטות של הפטריה היא קצת אחרת בסדרה מאשר במשחק.
כאילו אני גם יכול להבין למה הם לא רוצים במשחק, למי שלא שיחק, אז יש הרבה מאוד קטעים שהם במקומות עם נבגים, ואז הם צריכים להיות עם מסכת אבח כזאת, בשביל לא להידבק בנשימה. אני מבין למה לא רצו בסדרה שכאילו 50% מהסצנות יהיו עם מסכות אבח, בכל זאת שחקנים גם, מוכשרים.
גם סדרות עם פדרו פסקל, שבהם כל הסדרה הפרצוף שם מוסתר על ידי מסכה, זה כל כך מיושן. אבל כאילו, באמת.
כל כך שנה שעברה. כן. אז בואו נדבר על החצי השני של הפרק. בוסטון, בהתחלה אנחנו חושבים שג'ול הוא כזה קשה יום, ולוקח כל עבודה עלובה שהוא יכול במעין מחנה, סלש, לא יודע, מחנה פליטים כזה.
עיר במשטר צבאי, בגדול.
זה קיוזי.
כן.
וגם בהתחלה רואים אותו שהוא, כאילו העבודה שהוא לוקח זה לפנות גופות של אנשים נגועים שמנסים להגיע לבוסטון וכנראה הגיעו שהם כבר נדבקו, אז הוא מפנה אותם למדורה גדולה באיזה כיכר, שזה גם קטע.
הערה קטנה, יש להם בדיקות קורונה ממש מהירות.
בסדר גמור, היה 20 שנה להשתכלל. מהר מאוד אנחנו מגלים שהוא מבריח, אנחנו מכירים את טסט, חברה שלו, שהיא גם מבריחה ודי in charge of the operation, כפי שנראה, ובמקביל אנחנו רואים קצת את אלי, כלואה במקום מוזר, באיזה בסיס של הגחליליות, שזה ארגון גרילה מוזר, שאני מודה ששוב יש לנו את היתרון שאנחנו מכירים הכל, יש לי הרגשה שכל מי אלה, הפיירפלייז וכו, לא יודע אם כמה זה נהיר לצופים חדשים בשלב הזה.
אני חושב שהם עשו, לפיירפלייז היו הרבה שיחות אקספוזיציה מאוד מאוד מפורשות. בקטע הזה של פרק באופן כללי היו הרבה, סמכו פחות על שתקלוט רמזים מהרקע. יש איזה קטע שאחת מהפקודות שלה, של מרלן, אחת מהפקודות שלה שואלת כאילו לגבי למה אנחנו שומעים את הילדה, ואז מרלן מתחילה להסביר לה, אוקיי, הנה ההיסטוריה של כל מה שהפיירפלייז עשו בעיר הזאת, למה הם עושים את זה, מה המטרה שלנו, כאילו היא נותנת למען ממש דוח מאוד מאוד מפורט, שנראה לי שמיועד לאנשים שלא מכירים את זה להבין מה קורה פה. זה הרבה פחות מעודן.
נכון. אז הפיירפלייז שוברים על אלי, ואז בסוף אנחנו מבינים שאם נקצרים תהליכים, הם רוצים להבריח אותה מחוץ לעיר, תאונה, בלה בלה בלה, אוי, פתאום ג'ול וטס צריכים להבריח אותה מחוץ לעיר. הו-הו, איזו מפגש מקרי ומפוצץ.
כן.
לא יודע, חמוד, הפיירפלייז היו חמודים, אבל בסדר, הם היו קצת means to an end, כמובן, כן? מה שחשוב היה המפגש.
כן, זה לדעתי כזה שקצת יותר נמרח בפרק, והיה פחות, אני רוצה להגיד, ממוקד ויעיל, אבל כן, היה שווה את זה באמת בשביל המפגש בין ג'ול לאלי, שהוא מפגש שבו אלי מנסה לתקוף את ג'ול, והוא מחזיק אותה, מנטרל אותה, לא יודע איך לקרוא לזה, ו... כל הדיאלוג בסצנה הזאת, כל הדיאלוגים בין כל הדמויות, יש כאן את ג'ול, יש כאן את טס, יש כאן את אלי, יש את, את מרלין המנהיגה של הפרח, וזה, כל הדיאלוג פה נהדר, אבל הרגע שאני הכי הכי אוהב, זה הרגע שבו ג'ול מכוון אקדח על אלי, וכולן מיד קופצות, לא כולן, הפיירפלייז מיד קופצות, וגם אומרות, לא עליה, תכוון עליי. התגובה הטוויצ'ית שלהם לזה, מצוינת. זה, ואגב, עוד שורה שאני רוצה לציין שגם מאוד אהבתי, זה אני יודעת שברלין אומרת לטס ולג'ול, אני יודעת למה אתם מסוגלים, ואז אני מסתכלת כזה בין שני הצדדים, רגע, למה הם מסוגלים. שמישהו הסביר לי, מה אני מפססת פה?
ואז היא גם לומדת את זה, והמבט שלה אחרי זה על ג'ול, ושוב, מבטים של אלי וג'ול, זה מוטיב שנראה לי נפגוש הרבה, זה גם מבט, כרגע היא חצי מתרשמת, חצי מלאת אימה, אני חייב להגיד, אני מאוד מאוד נהניתי, כאילו הייתי סקפטי לגבי בלה רמזי, והיא פשוט הייתה מצוינת, כאילו, היא מעולה. מאוד רילייטבול ומאוד, ויש לה המון אנרגיה, זאת אומרת, היא אנרגטית כזאת, וכן, כאילו אני רוצה לראות עוד מאלי, וגם עוד מג'ול, באופן כללי.
אני דווקא רוצה לראות עוד מטס.
וגם השחקנית מפרינג' ששיחקה את טס, היא הייתה בסדר בפרינג' ועכשיו היא הייתה עם פנים כאילו מפוצצות ממכות שצריך להגיד, זה לא אופייני לסדרה להראות דמויות נשיות של נשים יפות בצורה כזו כאילו מכוערת, שזה גם יפה כאילו, נחמד.
אני רוצה רק להגיד ששוב, גם את הקטע הזה אהבתי, אבל בניגוד באמת לקטע, בניגוד לפתיח שבאמת עושה הרבה דברים ברקע ומשאיר לנו להרכיב בעצמנו את כל החתיכות, בחצי השני של הפרק הם עושים הרבה יותר lamp shading ודואגים שלא נפספס שום דבר. נניח, כבר בתחילת הקטע הזה רואים שהשעון של ג'ול עדיין, 20 שנה מאוחר יותר, עדיין מקולקל ועם חור של כדור בתוכו. מהרגע שבו החייל הרג את סרה בעצם לפני 20 שנה. רואים את זה, זה בפרצוף שלנו, ועדיין אלי מציינת מפורשות שהשעון שלו שבור.
אני מסכים איתך מצד אחד, מצד שני, כאילו היא אמרה לו את זה, ואני חושב שזה המשפט במקום, כי ידעת שבשביל ג'ול זה סכין, כאילו שהיא אמרה משהו כזה להקנית אותו, והיא לא יודעת מה היא אמרה. אז זה נכון שזה היה קצת לפנים, אבל אני חושב שזה היה דווקא חשוב.
אבל מה שמציק לי יותר, אני אגיד, זה הרגע אחר כך שבו החייל מכוון אליהם נשק, ואז הוא מפוצץ אותו במכות שכבר דיברנו עליו, שלא היה צריך לעשות פלשבק לקטע שהחייל הורג את סרה, כדי להבהיר לנו שהרגע הזה טריגר יעבורו. אנחנו,
נכון.
מילא, אם זה היה רגע כאילו, זה לא קרה בעונה הקודמת, זה, ראינו את זה לפני 40 דקות, אנחנו זוכרים את זה עדיין.
זה היה מאוד, זה היה זול בעיניי, גם החלק אגב של הווטרן סטיקר על האוטו שלו לדעתי היה מיותר, זה לא מוסיף יותר מדי עומק לדמות, זה נורא אמריקאי.
אני חושב שזה מסביר פשוט איך היא יכולה לעבור את ארצות הברית, כאילו, למה הוא יודע להילחם כל כך טוב? כאילו, אני חושב שזה פשוט מסביר את זה.
אבל 20 שנה של לחיות את האפוקליפסה ולעשות כל מיני עבודות מזדמנות וכאלה, ולשרוד את האפוקליפסה ולשרוד אנשים אחרים, אני חושב שזה מספיק. אולי בשביל הקטע שכאילו שהחייל מקוון עליו את הרובה, אז הוא כאילו מבין מה זה פקודה של חייל להרוג אזרחים, יכול להיות, אבל לי זה לא הוסיף. זה ממש לא הוסיף. ובמשחק זה לא קיים.
במשחק יש משהו אחר.
הוא נגר. כן, יש משהו אחר, אני לא אספיילר, אבל ג'ול הוא נגר במקצוע, או קונטרקטר, אם אני זוכרת נכון, וזה לא צריך. אבל הקטע באמת שהזכרת עכשיו עם הפלשבק הזה היה כל כך סתם, כאילו מספיק שהיו מכוונים את האור, ורואים אותו, את המבט בעיניים, זה יכול להיות מספיק, ואולי פחות, יותר לקהל, יותר אינטליגנטי, ואני חושב שאנשים שרואים את הסדרה הם כן אינטליגנטים, וגם היו הרבה קטעים, לא הרבה קטעים, אבל כן, יש בעצם הרבה קטעים שרואים את ה-look to the light של ה-firelight, ויש קטע מאוד מאוד ספציפי שמישהו ניגש אליו ברחוב, כמו זה, hey, you want to buy some drugs? ניגש אליו ומנסה כאילו לשכנע אותו להצטרף ל-firefly, ואומר לו, if you're lost, ואז כזה, ג'ול אומר לו, if you're going to say look for the light, I'm going to punch you, או משהו כזה, וזה גם, נכון שזה כזה כאילו, אנחנו מבינים שכאילו הוא לא אוהב את ה-fireflies ויש לו את הסיבות שלו, אבל גם אתה חושב על הקטע שאם היית מקשר את זה לקטע של האור של הפנס, אז זה עוד יותר מצלק, וזה חיבור נורא עדין ויפה, לעומת, היי, תראו, פלשבק, יש לו פוסט-טראומה.
אוקיי, אז זה היה הפרק הראשון.
אהבנו.
היה נחמד, היה כיף.
היה שמח. אוקיי, אז למי שלא מכיר אותנו, אז יש לנו, כאילו, המבנה של הפודקאסט, הפורמט הוא שיש לנו אחרי הדיון החופשי כמה פינות קצרות. אז הפינה הראשונה שלנו היא פינת הסצנה האהובה, בה כל אחד מאיתנו בוחר את הסצנה האהובה עליו בפרק, ולאחר שהפרק יעלה לאוויר, נעלה סקר בקבוצת הפייסבוק, צופים בין אחרונים הקבוצה, וגם אתם המאזינים תוכלו להצביע על הסצנה האהובה עליכם, וככה נגלה מי ניצח או מי הפסיד. או ממשהו. ניקול, מה הסצנה האהובה עלייך?
אני חושבת, אוקיי, אני חושבת שהסצנה שמתחיל הפיצוץ בהתחלה, נורא אהבתי אותו בגלל שזה היה פשוט אחד לאחד כמו במשחק, כשרואים אותם ברכב נוסעים, ראיתי כמה כזה השוואות שכאילו ביוטיוב, זה פשוט היה מדהים, אני הרגשתי כאילו אני צריכה לתפוס את הקונטרולר בכל רגע, הם ממש ממש שחזרו את זה יפה, וקורים שם גם הרבה דברים ברקע שאתה לא בדיוק שם לב, ואם אתה רואה את זה שוב אתה רואה שזה כאילו למשל המטוס שמתרסק עליהם, הבואינג שמתרסק עליהם, אז רואים אותו כזה עוד כבר ברקע לפני כאילו עומד להתרסק עליהם, אז זה היה פשוט מרשים. That's for me.
עידן, מה הסצנה האהובה עליך?
הזכרנו את זה מקודם, כששרה מבקרת בבית של השכנים שלה, ועוצרת לבחור לקחת איזשהו סרט מהמדף, וברקע רואים את הסבתא מתאבטת ועושה פרצופים, ועד ששרה מסתובבת היא פשוט חוזרת לשבת ולבעוט באוויר, וזה היה מותח וקריפי ממש, ומאוד אהבתי את זה.
ובכן, אני גם בחרתי.
גם לך יש?
כן, בסצנה שלך, נו, מה היא הייתה בי?
אוי, ויי.
מה לעשות? לא, היא הייתה, אמרתי גם, היא הייתה הכי אימתית, והיא הייתה מפחידה, ושוב, וגם באמת לא ציפינו לה, כי לא, זה קטע שלא היה במשחק, אז היה איזה משהו שהיה מפתיע, ואני האמת, בהתחלה לקח לי זמן להבין שהיא בכלל הפכה לזומבית. בהתחלה חשבתי שהיא פשוט חטפה איזה סטרוק, ואמרתי, זה עוד פורשדווינג, לכאילו דברים שקורים מתחת לאף של שרה בלי שהיא שמה לב. וקצת הכזב אותי אחרי זה שראינו שהיא הפכה לזומבית, אבל בסדר. הרגע הזה עם הפה שלה שהפך לחור שחור כזה, והיא הייתה מטושטשת. אוי אוי אוי.
זה גם עונה על שאלה שאולי הייתה לחלק מאיתנו כששחקנו במשחק, מה קורה לאנשים שהם נכים או disabled בצורה, זה אותו דבר, נכים ו-disabled זה אותו דבר, לא באמת ניקול. אנשים שכאילו סקנים שהם מרותקים לכיסא גלגלים או נכים, ואנחנו רואים שהיא פשוט אחרי שהיא כבר fully הופכת לראנר, שהיא היכולות המוטוריות שלה פתאום לא רק שוחזרו, היא רצה כמו סבתא על גלגלים מטורפת, אני רק לא הבנתי איך היא מצליחה לנשוך מישהו כשאין לה שיניים.
אני אף פעם לא נשך אותך תינוק עם החניכיים בלבד, אבל אני יכול לספר לך שזה כואב.
אני גם רוצה לדעת, אגב, מה קרה? מה קרה למרסי? זה מה שאני רוצה לדעת. לא מעניין אותי שום דבר בסדרה, אגב, חוץ ממה קרה למרסי, הכלב החמוד ש...
הוא ברח, הוא בחיים. הוא בחיים, והוליד הרבה...
הוא בחיים. אחרי 20 שנה, הוא עדיין בחיים, כן.
הוא היחיד בכל המותג הזה שהיה לו happy end. עוד פינות. הפינה הבאה שלנו זה פינת השאלה המטופשת. בכל פרק אנחנו ממציאים שאלה מטופשת שקשורה איכשהו לפרק. ואז עונים עליה. למה לא? השאלה המתחלפת, המטופשת שלנו להיום היא, אם הייתם צריכים לבחור שיר אחד משנות ה-80, כדי לתת לג'ול, שאולי כדאי לו לחכות קצת לפני שהוא יוצא לטיול שלו מחוץ לבוסטון, איזה שיר זה היה.
אגב, לא דיברנו על זה בכלל בכל התקציר שלנו ובכל דיבור, אבל באמת כאילו פשוט היו הרבה דברים. יש קטע שמשתמשים בשירים מהאייטיז כדי לתת לאנשים על צרות.
נכון. ניקול.
אוקיי, אז אני הייתי בוחרת ב-Total Eclipse of the Heart, בכלל שזה אומר לו to turn around. לא באמת. נראה לי שזה מספיק צ'יזי ומצחיק ולא קשור לסדרה כדי להיות. שאלה מטופשת, תשובה מטופשת.
בסדר גמור.
לגיטימי. אני קלישה מהלכת, אז הייתי בוחר ב-It's the end of the world as we know it, של אריאם. לא... לא, זה 80's, וכן, אני גיליתי בהקלטה של הפרק הזה, ש-Always של Erasure זה איכשהו לא 80's, ו-It's the end of the world as we know it, זה כן 80's, איזה עולם מוזר אנחנו חיים בו.
ממש?
וזה סרט שמאז, לא השתמש, אני לא זוכר אפוקליפסה שהשתמשה בו מאז Chicken Little, אז הגיע הזמן. ארז?
אני הייתי בוחר בחתול מפלצת של 40's, כי פאץ' החתולה כל הזמן ניסתה להרוס לי את ההקלטה היום, אז... וגם בטח יש חתולים, מפלצות, זומבים, לא?
פטריות.
קורדיסאפ קאטס, כן. האמת שלא, שידוע לנו. לא שידוע לנו, אבל אולי יהיו.
אולי בעונה הבאה. אוקיי, באופן כללי, יש לנו עוד פינה שהיא פינת הטופ 3, שלושת הפרקים הכי אהובים עלינו בעונה, אבל מכיוון שזה הפרק הראשון, אז אין ממש טעם לעשות אותה, אז נדלג. עכשיו נגיד לכם שלום ותודה וכו, ונספר לכם כל מיני מקומות נוספים שאתם יכולים למצוא אותנו. כן נגיד שאחרי מוזיקת הסיום, נשאר לעוד כמה דקות קצרות לדיון קצת יותר משוחרר מבחינת ספוילרים. זה אומר שאם כבר שיחקתם במשחקים, או שאם לא אכפת לכם מספוילרים, אתם מאוד מוזמנים להישאר איתנו, ואם אתם לא רוצים שנערוס לכם את העתיד, אז תלחצו על סטופ כשאתם מגיעים למוזיקה. אז תודה רבה ניקול.
תודה.
ותודה רבה עידן.
תודה.
עידן ואני מקליטים גם את הפודקאסט צופים בין כוכבים. בו אנחנו עושים אותו דבר בערך, פשוט על כל הפרקים של סטארטרק. אנחנו עכשיו מדברים על העונה השנייה של הסדרה המקורית, ואתם מוזמנים גם להאזין לנו שם, אם אתם רוצים.
ואפילו אם אתם לא צופים בסטארטרק.
למרות שאם אתם לא צופים בסטארטרק, אז צפו בסטארטרק, כי זה... כי זה די כיף, מסתבר. זהו, תודה רבה למאזינים, נחזור שבוע הבא, ועד אז תנסו לא לאכול פטריות.
הלכו? כל הסימפלטונס?
יאללה, דיונים ספוילריים. יאללה, ספוילרים. בואו נהרוס לכולם את המשחק. אז אמרתם שבמשחק המקורי, אז ג'ול היה שחקן גולף. לא, לא אמרתם את זה. אוקיי.
לא,
בכל הפוסטרים של הסדרה, גם טס ושרה, לא מופיעות כל כך מה שאמור לרמוז לאנשים רמז לגבי ההמשך, שזה גם הייתה הגישה שלנו כשהתחלנו את המשחק, כאילו אנחנו מתחילים את המשחק ורואים את טס בתחילת החלק בעתיד, ואנחנו כזה, אוקיי, היא לא הופיעה בשום פיסה מהחומר השיווקי של המשחק, מעניין מה זה אומר לגביה.
האמת שלי, כשאני שיחקתי במשחק, שיחקתי בו מאוד מאוחר, שיחקתי בו ב-2016, אז הגעתי למשחק בצורה מפתיעה, בלי שום ספוילרים.
וואלה.
לא ידעתי בכלל על מה המשחק. וראיתי, כאילו, חשבתי שאלי הבת שלו באמת, ולא ידעתי שהיא פשוט מאומצת, או איך שלא נקרא לזה, ופתאום אני רואה את סרה, ואני כזה, who the fuck is that? מי זו? למה היא פה? ואז, כאילו, משהו כמו אחרי שעת וחצי של זמן משחק, פתאום יש את אלי. ואז מבינים. וכן, ואנחנו לא יודעים על ג'ול יותר מדי, על העבר שלו, חוץ מזה שהוא אבא שהפך להיות אבא צעיר, משהו כמו גיל 20, לא למד, אין לו רק השכלה גבוהה, בגלל שהוא היה צריך לגדל את סרה, כנראה לגדל אותה לבד, בגיל, כאילו, מגיל צעיר שלה, ושהוא קונטרקטור, אז הוא עושה עבודה פיזית, בנייה או משהו כזה, אבל שום עתיד עבר, סליחה, של להיות וטרן. מה שאנחנו כן יודעים עליו אחר כך, אחרי 20 שנה, זה שהוא היה אחד הוא היה בדברים שהוא עשה, הוא היה גם הנטר, שהוא עשה דברים רעים, וכל מיני, בתקופה הזו הוא כנראה הפך להיות מישהו שהוא יותר אלים, אבל לא דיברו על שום ניסיון צבאי, ולדעתי ניסיון צבאי זה מיותר לסדרה, כי כאילו זה לא מוסיף שום ערך לדמות בעיניי, כן? זה לא... אלא אם כן אנחנו רוצים לראות אותו עכשיו עושה איזה שהם אסטרטגיות אופרשיונל צבאיות.
מכיוון שהזיכרון שלי גרוע, יש לי שאלה דומה לגבי אלי. כל הקטע שהיא הייתה כזה באקדמיה של המשטר הצבאי, זה משהו שקיים במשחק?
כן.
כן, כן.
כן, וגם ייכנסו לזה לדעתי, כי הזכירו את ה... איך קראו לה? כי הזכירו את ריילי. הזכירו את ריילי במהלך הפרק.
זה היה ב-Left Behind פשוט שלא שיחקתי בו, אתם אומרים.
כן, כן. אז אני די בטוח שהולכים להכניס את התוכן מתוך ה-DLC לסדרה. הם עשו לזה מאוד את הסטאפ.
לא, לא, זה בטוח, כי גם ראינו בטריילרים כאילו שוטים שאפילו אני זיהיתי בלי לשחק. אז...
לא ראיתי טריילרים.
רואים את זה בטריילר. הם ייכנסו לזה. אבל הם כן שינו את זה שאלי כן מכירה את מרלין, במשחק היא מכירה אותו עוד לפני, והיא סומכת עליה. כשהיא מכירה את, כשהיא פוגשת ג'ו וטסטי, כאילו היא רוצה להישאר איתה. ופה היא לא מכירה אותה, והיא לא יודעת שאימא שלה הכירה אותה.
אבל עדיין רוצה להישאר איתה, כי כאילו מי זה השני ווירדוז האלה שהגיעו אליי.
כן, גם ג'ו לא ממש נחמד אליה כשהם נפגשים, הוא מאוד לא רוצה להיות בשום קשר איתה, מסיבות שאנחנו יודעים.
אני חייב להגיד שאין לי הרבה מבחינת ספוילרים ורמזים להמשך, חוץ מהנקודה שאני כן דיברתי עליה בחלק של הפרק, בלי הספוילרים, הקטע של המוסריות של ג'ול, ועד כמה אנחנו יכולים להצדיק את הפעולות שהוא עושה. זה...
כאילו הם שמו יותר את הסוף של המשחק הראשון כבר כאן עם הסצנה המאוד, הסצנת הגרופים הזאת. הייתה כזאת במשחק כל כך מוקדם?
יש התקלות עם חיילים בהתחלה, אני לא זוכר בדיוק מה קורה.
לא, אבל גם שוב, וגם צריך גם להגיד במשחק כאילו, אני תמיד לפחות הבנתי ככה שהמשחק כאילו, זה גם ביקורתיות כאילו, סוג של ביקורתיות נגד אלימות במשחקים באופן כללי, זאת אומרת בהתחלה אלימות לא נראית מוגזמת במשחק, היא כן קצת כזה בקלוז-אפים וכו', אבל זה לא משהו שלא ראינו במשחקים קודם, ובסדרה לא יודע, זה היה לי קצת יותר, פתאום שג'ו הרביץ והיה את הקלוז-אפ.
כי גם בסדרה הביאו מישהו שאנחנו מכירים כבר שהוא הרביץ לו. כאילו מישהו שהיה לו איזשהו קשר, וזה לדעתי...
כן, גם נכון, והם היו מיודדים.
דווקא במשחק הם נכנסים לזה במערכה הראשונה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שיש את הקטע שהם לוקחים מכונית ממה ששמו, ניק אופרמן בסדרה, ובובי, אני לא זוכרת. בכל מקרה שם את הקטע שהם נוסעים, ובן אדם מעמיד פנים שהוא פצוע, וג'ול אומר לאלי שלא, אנחנו לא עוצרים, כי הוא מכיר את הטקטיקות האלה של ההנטרס, והוא מסביר לה שהוא היה איתם. אז אנחנו כבר יודעים, שוב, שהוא לא חי חיים ישרים מאז כל האפוקליפסה התחילה, והוא לא בן אדם מאוד נחמד בהתחלה של המשחק, כאילו הוא כזה הגיבור השבור, כאילו שזה דבר ברור שהוא ככה, אבל ברור שהמוסר שלו גם שבור, ולא דיברנו על הקטע, הוא עם הילד, ילדה שמגיעה, וכאילו עשו לנו כזה קצת רשימת שינדלר עם הנעליים, שכאילו רואים את הילד, ילדה, לא יודעת, מגיעה לבוסטון, ואז מגלים שהיא אינפקטד וישר בלי רחמים משכיבים אותה לישון, ואז ג'ול פשוט נושא אותה ככה למשרפות, בלי אפילו טוויץ' בעין, וזה היה כזה להראות לנו שהוא ממש איבד כל אנושיות, שהוא פשוט קר and dead inside, זה היה נחמד, זה היה מאוד נחמד.
כן, גם אין לי עוד המון מה להגיד, זאת אומרת, הייתה הרגשה שהכללית, שכאילו הסדרה ניסתה ככה להרחיב את העולם של המשחק בצדדים, אבל באמת בלי המון להתערב ולשנות דברים, וזה היה טוב, זאת אומרת, הם ידעו איזה סצנות לבחור. כן, אז הפעם על באמת תודה למי שהזין. שבוע הבא נדבר על הפרק השני. באופן כללי, אנחנו מנסים, כאילו הפרקים עולים עד יום ראשון בבוקר. אם אנחנו מצליחים לשחרר קודם, ואם לא, לא. אז זה הכל. שוב תודה רבה, ולילה טוב.
לילה טוב, ועכשיו באמת.